יש לפנינו דבר לא סגרתי. זוהי דרשה שהרב קוק דרש, אני חושב, מן הדרשות האחרונות בחייו. הוא חלה כמעט בראשית הקיץ של תפרי צדיקי, ומאז, אני חושב, פרשת אמור הייתה הפרשה האחרונה שהוא בכלל יכול היה להגיד שיחה בסעודה שלישית. ובשבת הגדול, בשבת שבישי של פסח, של אותו התחלת קיץ, בימי המועדים, החגים, הוא היה בא להתפלל בחורבה. זה בדרך כלל הייתה תפילה מאוד חגיגית. אני חושב למשל שמאותם תפילות חגיגיות נשארו לנו כמה דברים שעד היום אפילו אנחנו נוהגים. המצב של מרכז היה קשה מבחינה כלכלית, אז מפעם לפעם היו מארגנים, אני חושב שהרב נרי המבוגר היה בסוד הארגון הזה, היו מארגנים שבתות חזנות לכבוד מרכז, וכמובן שתמורת הכרטיסים שהיו משלמים בחורבה. ויוסל רוזנבלט היה זה שעבר לפני הטבע, כמובן בהתנדבות, והיה מאוד מקורב אל הרב, והוא עבר לפני הטבע ואילתר בשעת מעשה מזמור שיר ליום השבת, מה ששרים בישיבות, מזמור שיר, מזמור שיר, זה יוסל ניגן בשעת מעשה את כל המזמור במקום. ואני חושב שהרב נרי היה היחידים שקלט את הלחן הזה, ואחר כך הוא העביר אותו במשך השנים. אז, וכמובן שבכל תופעה כזאת הרב היה גם דורש. למשל, נשארה לנו דרשה, אני חושב, מתפרי צדיק לפני תקיעות, דרשה מופלאה, אולי צדיק א', כשהיטלר עלה לשלטון. אז היו כמה וכמה, אביו של הרב מדן היה גם כן מן הצעירים שהיה מסתופה מסביב לרב, אז היו כמה שהתרשמו מן השיחה, ובדרך כלל בסוף היום טוב היו רושמים את זה לעצמם. מסתומה יש עוד בכמה מקומות שלא הגענו להם בגנזים, אבל כאן לפנינו שתי רשימות של שני אנשים שונים, כנראה לא ידעו אחד מהשני. אחד זה הרב נריה בעצמו, שבתור תלמיד של מרכז, ההוריו עוד היו אז ברוסיה, אני חושב, אז הוא היה מסתופה בבית הרב, והוא גם בא להתפלל בשבי של פסח, ורשם את השיחה כפי שהוא קלט אותה. והיה עוד יהודי אחד, רב שמואל הכהן ויינגרטן, אביו של הסבא של ראם הכהן, אביו של ידעיה, שהיה מעולי הונגריה, אבל היה חסיד גדול של הרב, והרב גם קרב אותו. בסוף ימיו היה יושב ראש המועצה הדתית בירושלים, והוא השאיר בכתבים שלו כל מיני רשימות של, והוא רשם גם את הדרשה שהוא שמע בשביעי של פסח. אני ניסיתי פה לאמת או להצליב, ופחות או יותר אותם יסודות, אבל כמובן בהדגשים שונים, כל אחד לפי התכונה שלו והתפיסה שלו בדבר הזה. צריך לזכור, וזה מאוד אופייני, הייתה לרב בעיה. בדרך כלל כשהרב היה בא לחור במועדים, אז חבר התלמידים הנאמן היה מצטרף אליו. זאת אומרת, היו באים גדולי התלמידים, אני לא זוכר, הרב חלב לא מכיר, הוא היה חייב להיות בבית הכנסת שלו בשערי חסד, אבל רב שמעון סטרליץ, גדולי התלמידים היו באים, אליעזר אלינר התלווה אליו בראש השון אחד ורשם את השיעור שאז הוא אמר לפני תקיעות, וזה היו אנשים ברמה, ומצד שני היו בלבטים שבאו לשמוע את החזנים, וזה סתם היה חוויה יום טובית מאוד מאוד. צריך גם לזכור, אנחנו ליבנו גס בזה, לא היו הולכים אל הכותל כל יום, מן דחר שמי, אני חושב שלא היו מציאות, אולי רבי יוסף חיים זוננפלד במאיריב, אולי לא, קודם כל אי אפשר היה לקרוא בתורה בכותל. היום העולם לא מודע לזה, על פי דבר המלך במועצתו, אסור היה שיהיה כיסאות בכותל, לא היה ארון קודש. אני בתור ילד זוכר, באתי מתל אביב, בכל המועד פסח תפשין דלת, זה 40, כמה זה? 64 שנה, משהו כזה, וכן, 64 שנים, והתפללנו שחרית בכותל, והכל בעמידה, לא היה ספסל, אני זוכר, הייתי ילד, אז ישבתי על הרצפה, ואחר כך היה איזה בחור אחד, הביא אותנו סביב, 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 לפורת יוסף. כי היה המון סמטאות, זה לא כמו היום. ושם קראנו בתורה, ואחר כך הלכנו למוסף לכותל. אז הנוהג של אנשי ירושלים, אני בתור תל אביבי, רציתי למלוא את הכותל כל כמה שאפשר. אבל הירושלמים היו, זה אמר לי חמי, היו הולכים ברגלים למוסף לכותל. מצד שם נעלה ונראה או משהו כגון זה. זה היה כל מה שהיה בכותל. אז אנשי ירושלים שהיו מבינים, היו באים לחורבה, מתפללים, לכן גם עשו את החגיגיות של הדבר הזה, ואחר כך היו יורדים לכותל, או להתפלל מוסף, או להגיד פרק תהילים, ולעלות ולראות, ונגמר. לרקוד מן דחר שמי, עשו היה, הערבים עשו צרות גדולות. אז היו גם יהודים בלבטים, כל אלה מילאו את החורבה, והרב היה צריך לומר דברים שיכנסו לאוזנם של המבינים, ויחד עם זה גם האחרים ידעו. והוא עשה פה את דרכו בין הטיפות, דיבר בצורה שיכולה גם להביא הנאה לציבור ממוצע, והמעמיקים הלכו עוד יותר עמוק בשביל להבין את הדבר הזה. שלושה הם אבני יסוד בעולם היהדות. זה בדרך כלל הייתה דרשה לפני מוסף. החירות, המלכות, המקדש. למעט מה שיש בשיחות של שמועות ראיה, שרובם הגדול נאמרו ביידיש, ורק הכותב כתב את זה בעברית, את הדרשות האלה אמר הרב בעברית, אמנם בעברית קצת עם מבטא קצת אשכנזי, לא עברית צייחה כמו שאנחנו אומרים, אבל כמובן בעברית באיכות שלו. משלושה אלה מסתעפים ענפים רבים והלכות רבות תלויות בהם. יצאנו ממצרים לחירות עולם, להביא חירות לעולם כולו. הרב רומז פה לפתגם שלו, שהוא פתגם מאוד יסודי בהשקפת עולמו, שיציאת מצרים תישאר לעולם בתקופת אביבה של האנושות, או משהו כגון זה. וכמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, זה יסוד גדול מאוד. הרב קלחיים כתב על זה במגד ירחים, רבי צבי יהודה חזר על זה. מי שמונה ללבנה, להבדיל, כמו הישמעאלים, אז הרמדאן שלו הרי מתגלגל. יש מלא, כשהרמדאן הוא בחודשי טבת הקצרים, אבל כשהוא בחודשי תמוז קשה להם מאוד. ואנחנו, למרות שמונים ללבנה, אז שמור את חודש האביב, מכוח ההוראה הזאת של שמור את חודש האביב, אז אנחנו עושים את הפטנט הזה של העיבור, ומשווים את שנת הלבנה לשנת החמה, משווים את שנת החמה לשנת הלבנה, והאביב שלנו תמיד באביב, ותמיד הפסח באביב. זה עובדה אסטרונומית, עובדה של הלוח. מה המסר שיש פה? אביב יש בו כמובן את הפריחה, יש בו את הרעננות, יש בו את הרוח הצעירה. מה שעם ישראל תרם לעולם בפסח, באביב של העמים, זאת אומרת, אותם ערכים של פסח הם יישארו לעולם האביב של האנושות. זאת אומרת, הרב הצליב פה את העובדה הקלנדרית של הלוח עם העובדה העמוקה, יש אביב בהיסטוריה ויש אביב בנשמה. אנחנו מתבטאים בצורה העממית, 20 אביבים מלאו לו. הוא אדם צעיר, הוא יסקיף גיבור, הוא במלוא כוחותיו. כיוצא בזה, גם בתולדות העמים, עם ישראל הביא אביב לעולם. כי חירותנו היא לא רק אביב עמנו, אלא אביב של העולם כולו. מגמת חירותנו היא לתקן עולם במלכות שדי. וכמו שהובטח לאברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. עכשיו הוא העמיק. עונת החורף עוצרת את כוחות הצמיחה והגידול. אנחנו מדברים על שנת החורף. אנחנו מדברים על כך ש, 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 שהכל בטבע למראה העיניים שלנו הוא רדום, ישן. יותר מזה, מי שיעמיק בחיי האדם לעומת עונות השנה, בעברית מליצית שיסודה באיוב, אנחנו קוראים לתקופת הצעירות ימי חורפי. בימי חורפי, בימי חורפי, בימי החורף שלי. מדוע? כי החורף זה התקופה שבה יש ניצנים, שבה יש התחלה של גידול, שבה יש התקופה של הינקות. אחר כך אנחנו מדברים על האביב, שאדם מגיע למיצוי של כוחותיו, ואחר כך אנחנו מדברים על תקופת הבשילות, זה הקיץ שבו הפירות כבר, ואנחנו מדברים על הסתיו, שהכל כמש, הכל כמל, מוישב שקיינים. אז נמצא שעונות השנה, מה שאתה מכיר בטבע, הוא גם בחיי האדם. אבל כשהוא נותן את הזינוק באביב, זה מכוח מה שנעצר בחורף. אולם דווקא עצירה זו של החורף היא הגורמת שבו האביב פורצים הכוחות העצורים בעוצמה רבה ומלאו פני תבל תנובה. זאת אומרת, מאיפה באה התנובה הזאת שממלאה את העולם כולו? היא באה מזה שהתנהל איזה תהליך סמוי מעינינו בזמן שהאדמה דממה וספגה מים וקלטה מה שקלטה, חום של השמש וכו' וכו', ואז יצאו הפירות. יותר מזה, כמו קפיץ, כשאתה דורך אותו ואתה לוחץ עליו, ברגע שאתה משחרר אותו, הוא יוצא בעוצמה הרבה יותר גדולה. זה מה שקרה בחורף. הוא התפרץ פתאום. זה פשט פשוט בהכנה לברכת האילנות. ביום ראשון, הגמרא בברכות, יוצא אדם ביום מן ניסן, הוא יוצא. מה פשוט הוא יוצא? כי הרי מה אדם עושה חוץ מבית המדרש? אבל כמובן שמתחיל בין הזמנים בראש חודש ניסן, היועצה ביום מן ניסן, הוא יוצא, הוא הולך הביתה. אז בדרך הוא רואה אילנות, ואם הוא לא עז, אז יעקל את דרכו כדי שיראה אילנות. ומה יברך? שלא חיסר בעולמו כלום. על מה אתה מברך? על זה שהיה חורף, והחורף הזה כינס ועצר והתמיע את כל הכוחות הללו, והכוחות הללו פרצו אחר כך, אבל לא סתם פריצה לא מבוקרת, זוהי אותה פריצה שהביאה איתה פריחה גדולה מאוד. התומה האלילית מאפילה על זיבו של עולם, מסתירה את יופיו, מעכבת את הטובה מלבוא לעולם. כך מפורש במחילתא, שעל כן נקראו שמם אלוהים אחרים. אחרים שהם מאחרים, שהם מאחרים הטובה מלבוא לעולם. יש פה כמובן שינוי מהתפיסה הרגילה. תמיד אנחנו אומרים אחרים לא במקור, לא נאמנים לאמת הגדולה. הוא אומר אחרים, העובדה הזאת שיש עבודה זרה, העובדה הזאת שישנם תרבויות אחרות, הם מהווים איחור בטובה לעולם. אולם רק לעכב, לגרום לאיחור יש בכוחם, אבל לא לבטל, לא לעקור את הטובה מן העולם. היא מוכרחה להגיע, גם אם תתאחר, ולא עוד, אלא האיחור הזה אחר כך משתלם. כשהיא כבר משוחררת, כשהקפיץ הזה משתחרר, אז היא תופיע במשנה כוח ותפארת עוז. זאת אומרת שהאיחור הזה הוא למעשה לטובתם של הפירות, כשהם מופיעים, אז הם מופיעים כבר בצורה הרבה יותר בשלה. זו שליחותנו בעולם, להכריז על אחדות הבורא ועל אחדות עולמו. חורף, תמום ויוצא, ואתה מאחד את הדממה של החורף עם הפריחה של האביב, ועל אחדות עולמו, להמליך את עולמו מתוך חירות גמורה. והיה זה המבחן הגדול שנכלל בברית בין המטרים, ועבדו ועינו אותם, בכדי שאחריכן נצא ברכוש גדול. יסוד חדש. בדרך כלל כשאנחנו קוראים בברית בין הבתרים ואנחנו מדברים על הגלות ועל השיעבוד הראשון, אז איך אנחנו מפרשים את הרכוש הגדול? פיצוי. אנשים השקיעו, מגיע להם. מזכיר את הגמרא המפורסמת שבסיור של אלכסנדר מוקדון במזרח, הוא הגיע למצרים ומלכותו הייתה אימפריאלית, אז המצרים מצאו לעצמם זמן לתבוע את יהודי אלכסנדריה שישלמו להם בשביל הרכוש הגדול. אז אחד מן היהודים הפשוטים הזמין את עצמו שהוא יבוא לדיון עם אלכסנדר, הוא אמר שהוא מקבל את הטיעון הזה, כך וכך רכוש, נעשה חשבון. אבל אז הוא התחיל להגיד אחד, 600 אלף יהודים עבדו במשך 210 שנים, כמה שווה יום עבודה, תכפילו את זה. המצרים תפסו ובחו מהר, מיד הם עשו חשבון שהם יצטרכו עוד לשלם גם עכשיו. אז זה הפשט הפשוט לכאורה בחוש גדול. רכוש גדול, בשביל זה שמוכן מישהו לאבד את חירותו ולהשקיע ולקבל רכוש גדול ומוותר על הכל. יותר מזה, התורה הדגישה וינצלו את מצרים, עשו כמצולה שאין בה דגים. מה החידוש הזה? מה ההתרוקנות הזאת שרוקנו את כל העושר המצרי? זה כמובן עמוק מאוד מאוד. יהודים יצאו מהגלות, הם יצאו עם רכוש. אתה יכול לקרוא לזה התעצבה דמותם, אתה יכול לומר לזה הם זכו לגילויים, הרי זה כתוב מפורש בתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ובגמרא בשבת כשמנהלת את הדיון בין משה לבין המלאכים, אז משה אומר להם, כלום למצרים ירדתם, כלום לפרעון השתעבדתם, תורה למלאכים. נו, אז מה הקושיה מפורסמת? האם התורה של המלאכים, בדרג של המלאכים, זה אותה תורה שבה מנוסח בצורה כזו? בוודאי ששם מנוסחים דברים אחרים. אז מה הטיעון של משה רבינו? התשובה היא המאמץ, התשובה היא האילוצים, התשובה היא המאבק. העבדו ועינו אותם, זה צחצוח הנפש הפנימית. כדי שיהיה רכוש גדול. הרכוש גדול זה לא אותו אבנים טובות, זה לא שאלה אישה ממה. כשאתה אומר עם ישראל עמד לקבל תורה מכוח למצרים ירדתם, זה מה שבא. אז אותה עבודה, אותה השקעה, אותו ניצול של מצרים, זו הייתה העצה עמוקה, השליחות מעמק חברון. הרי כל הסיפור כל הסיפור התחיל בכתונת הפסים של יוסף במחירה, וכתוב בתורה וישלחהו מעמק חברון. הקושיה הטופוגרפית, הר חברון בהר יושבת, כמובן שאנחנו יודעים היום תשובה, נכון, היא על ארבע גבעות שמחוברים זה לזה, מכאן אחד ההסברים לשם חברון, אבל מכיוון שיש ארבע גבעות אז בדרך הטבע יש עמק באמצע, אפשר הרי לראות את זה היום. התשובה היא, למה התורה ציינה את זה שנשלח מעמק חברון? אז זה בדרשת הגמרא, מעיצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון ועבדום. מהי העיצה עמוקה? העיצה עמוקה להיאבק ועבדום ועינום ולזכות אחר כך ברכוש גדול. להבין ששווה מאבק ו... כל מה שהשיעבוד הזה הביא בעקבותיו, כדי שאחר כך אכן יהיה ברכוש גדול. זה המוצא עמוקה. והייתה זו העצה עמוקה, השליחות מעגל חברון, שתהי ירידתנו דווקא למצרים ערוות הארץ, ערד המסעבה, ארץ של תומעה, למען נעלה ונתעלה בעלייה גבוהה דווקא מתוך הירידה העמוקה. מבירה עמיק תעלי גררמה. ואומנם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, שלא הייתה זאת רק יציאת מצרים, אלא יתרה מזו, עלייה ממצרים. אז שוב, כמובן שהביטוי לעלות ממצרים נובע מן הצד הטופוגרפי. כולם יודעים, עלו זה בנגב, אמרו לאנשים שהיו בקדמת סיני, כי ארץ ישראל גבוהה, על כל פנים בוודאי, כשאתה משווה למישור של סיני לעומת הר הנגב. אבל השאלה היא למה התורה מדגישה את זה. העובדה היא שהיא מדגישה את זה, חוץ מן הצד הטופוגרפי, יש פה גם עילוי. ומכאן הביטויים בתורה, כי אני השם אלוקיך מלכה מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך מלכה מארץ מצרים. אנוכי הלכה גם עלו, אמרו ליעקב בבאר שבע. אז הדרשה של עלייה הזאת היא זאת שכשהיא מתפרטת בתוך ההיסטוריה, היא מביאה לרכוש הגדול. משום כך אנו מכריזים קבל עולם ומלואו, לא עבד ישראל ולא יליד ביתו, בני חורים אנו, בחירות הגוף מכל שיעבוד זר, ובחירות הרוח מכל אשר כופה את צלם האלוקים שבאדם ומטה אותו ממסילתו. ועל כן אנחנו מוצאים משהו מיוחד בקורבן פסח, שלכאורה הוא תמוע ביותר. משניתנה תורה לישראל, נצטווינו להקפיד שכל דבר שקרב לגבוה לא ידבק בו מאומה מטומאת עבודה זרה. ובעל חי שנעבדה בו עבודה זרה פסול לקורבן. זה גזרת הכתוב, מן הבקר להוציא את הנאבד, מי שעבדו לו. דבר מסתבר. ואילו בפסח מצרים עשינו להפך, שהציווי היה ויקחו להם אי סל לבית אבות סל הבית, אף על פי שידוע שהמצרים הפכו את הצון לעבודה זרה. וכמו שאמר משה רבנו עליו השלום אל פרעה, הן נזבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. אז באמת נשאלת השאלה, למה עשו את הדבר הזה? הרי במצרים יכולת לראות כל בית או כל שכונה שבהם, זה הפשט הפשוט, אין נזבח ולא יסכלונו. אז בדיוק את זה לוקחים, והיינו תימה, שהועיל וקורבן זה נועד לתאר את ישראל מטומאת מצרים ולקדשם בקדושת ישראל, הייתה החובה והמצווה לקחת דווקא את מה ששקוע היה בממתת שערי תומה ולהעלותו לממתת שערי בינה וקדושה. זאת אומרת, מכיוון שזו באמת הייתה כל המגמה של הגלות למצרים, לרדת ולהיות שם בתוך השיעבוד הזה, ומתוך השיעבוד הזה לצאת לחירות. למצרים ירדתם, ואם לא יהיה למצרים ירדתם, יהיה חסר במעמד הר סיני. הביטוי של החירות של פסח, לקחת את הדבר שהוא פסול דרך כלל לקורבן, ולהראות לך שאת הדבר הפסול הזה אתה מעלה אותו. אתה עולה לארץ ישראל, בכמה וכמה מקומות יש לנו דוגמה, למשל, בפרשת בכורות מדברים כי יחי אל ארץ הכנעני. הכנעני מרו כנען. למה התורה מדגישה את ארץ הכנעני הזה? ארץ הכנעני הזה זה הביטוי. אתה באמת צריך לדון אם כל אחד יכול לעשות את הדרך הזאת, אם זה דרך לכתחילה, אם כל דור יכול, אבל כעיקרון, כי ממנו ניקח לעבוד את השם. דווקא ממה שנמצא רחוק, זה היסוד של ניצול של מצרים. זה יסוד אחד, והוא היסוד של החירות. שעל החירות הזאת נאבקנו, ועל החירות הזאת אנחנו מסמלים אותה. ראינו היום שיש עוד צדדים לאכילת הפסח, וגם צורת הכנתו למאכל וכו', אבל העיקרון הוא, במקרה שלפנינו, הפסח, הקורבן, עשה כמי שבא מרחוק. כי היוצא בעיקרון זה מצינו גם ביסוד השני המצטרף לערכי חירותנו ומבשר את גאולתנו. מלכות בית דוד, ניגלנו ממצרים פעם אחת, הגאולה העתידה מתחיל במצרים, מסתיים במשיח. ראש חודש ניסן הוא ראש חודש, הוא ראש השנה למלכים. כך שנינו במשנתנו בראש מסרת ראש השנה. ופרשו בגמרא שהכוונה היא דווקא למלכי ישראל. ומדוע נמנות שנות המלכות שלהם דווקא בראש חודש ניסן, הסביר הר"ן בחידושיו, ומשום מה חימונים מלכי ישראל מלכותם מניסן, כדי שיעשו זכר ליציאת מצרים, שבאותו הזמן שיצאו מעבדות לחירות התחילה מלכותם. כי בחירותו של העם נעוץ עניין המלכות, שהיא הביטוי השלם של עם משוחרר, של עם בן חורין. אז ניסן, אמרנו, זה האביב בטבע, זה גם האביב בהיסטוריה היהודית, ובית דוד, המלוכה הזאת, כשמונים, מונים מחודש ניסן. עוד אזכור של חודש ניסן בעניין הזה. והנה, דווקא מלכות בית דוד, שהיא המלכות הקבועה בישראל, לא יסור שבט מיהודה, ושבה קשורה הגאולה העתידה, ראשיתה ושורשה בעם אשר נאסר עליו לבוא בקהל השם. זה רעיון ידוע שגלגלו בו מכמה וכמה צדדים. אם היו מציעים ליהודי בעל בעמיו מכובד בימינו שידוך עם בית דוד, אז הוא אמר, תזוותי, זה משפחת בעייתי. זה, יש להם סבא בלוט שם, זה התחיל מהמערה של לוט, וזה יורד לפרשת דרכים עם תמר ביהודה, וזה עולה אחר כך לגג עם בת שבע. תעזב אותי, זה לא בשבילי. ומכל הסיפורים האלה יצא מלכות בית דוד. הנה אותו יסוד שדווקא במקום כל כך בעייתי, ורות המואביה היא אמא של מלכות. טוב, אז זה מן הדברים הידועים. אף גם זאת, יש פה עמקה נוספת, עטרת המלוכה, שהיא המכה בפטיש של ההמלכה, נלקחה כשלל מבני עמון. מפורש כתוב בספר שמואל. והיא שימשה שם מקודם לעבודה זרה. וכך מפורש בספר שמואל ב', ויקח את עטרת מלכם, נזכור שהאליל של מצרים, של עמון, הוא מלקום. נזכור עכשיו את הבעיה, איך לקרוא מלכם או מלקום. הוא פירש רש"י, ועבודה זרה שלהם מלקום שמה. וצורת נחש, נחש גם שמו של מלך עמון, נחש העמוני. אז זה הייתה שפיצה בזורה. יש לנו מעין זה, אני אומר זה רק לאסוציאציה באלמה, כל אחד יש לו בתעודת הזהות שלו בעיה קצת. יש סמל המדינה, סמל המדינה לקוח משאר טיטוס, זה כולם יודעים. ובשאר טיטוס ישנם הריבועים האלה שהם מופיעים גם בסמל המדינה וחקוקים בכל המסמכים הממשלתיים, נגד הרמב״ם, נגד כל מה שיש בגמרא במנחות, איך המנורה הייתה נראית במקדש. ומה עוד שהחוקרים אמרו שעל אותם הריבועים בסמל המדינה יש תמונות דרקוניות של אלים רומאיים. אז הרב הרצוג העלה השערה מחקרית תורנית נועזת, שהרגל של המנורה, נורת זהב טהור, נשברה בדרך באונייה לרומי, וכיוון שרצו להוביל אותה בתהלוכת הניצחון, אז נתנו את זה לאומנים רומאים אלילים שישלימו את החסר, והם ישלימו את זה לפי הבנתם שלהם. אחרת הם התחלה להבין את הדבר הזה. בסדר? אז, אבל כאן ידעו את הכל זה, ונתנו לדוד, וחז"ל אמרו שכל המתים, מי שהולם את המלכות, הולמת אותו. דרשו חז"ל על פסוק בתהילים יהלמני. זאת אומרת, זה מתים, מה פרוש מתים לו? מתים לו כתר שהיה אצל נחש, ונחש העמוני לעצמו הוא בעייתי, ואתה שומע מיד את הנחש הקדמוני. ותהי על ראש דוד שהייתה אתרה הולמת את ראשו של דוד המלך. מה זה? והמקרא עוד מדגיש את זה, זה עשוי לפי מידתו, עשויה כמידתו ותואמת לו. מה אפשר? וכל כך למה? כי מלכות בית דוד, דוד מלך ישראל חי וקיים, נועדה להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולכן צריכה היא להפוך טמא לטהור, ונלקחה איפה עטרת העבודה הזרה ממקומה, הוצאה ונגאלה מגלותה, ונתהרה ונתקדשה בראשו של נעים זמירות ישראל, שמסר נפשו במלחמותיו למען כלל ישראל, והקדיש את שלל מלחמותיו לגבוה לבנות בית לשם בירושלים. היסוד הזה, אותו יסוד שראינו, וינצלו את מצרים, יש נקודות טובות שנתפזרו ונתפשטו ונתמנו בכל מיני מקומות. בצורה קצת עממית אבל מהותית לדבר הזה, המשל שמובא בכמה וכמה מקורות, כשבעלת הבית מבקשת להטמין את התכשיטים שלה ואין לה כספת מפני שמה גנבים יבואו, אז היא מטמינה את זה בכביסה המלוכלכת. כי גנבים שיתפרצו לבית, דבר ראשון, הם יחפשו במזנונים, דבר ראשון, הם יחפשו בארונות. כביסה מלוכלכת פותחים את ה... לא יעלה מדעתם. במקום שלא יעלה בדעתו של הגנב, שם מטמינים את זה. כדי שהוא יהיה שמור, ביום מן הימים יוציא אותו משם. זה קצת הסבר בצורה חיצונית למערה של לוט ולכל מה שבא בעקבות הזה. הנשמה של דוד חששו שיגנבו אותה, שהיא לא תגיע לכלל היעדים שלה, אז לכן סובבו את זה בצורה כזאת. למצרים ירדתם כדי שאפשר יהיה אחר כך לצאת ברכוש גדול. אז זה יש לנו גם כאמור בחירות שיסודה בעלייה ממצרים, וגם במלכות בית דוד, גם בדוד האיש, וכל מה שהתגלגל כולל גם תקופת ילדותו וינקותו, וגם בתקופה יותר מאוחרת כשהוא ביקש סמלים שיבטאו את מלכותו על השכנים מסביב, אז הוא לקח את עטרת מלקום, את הנחשיות הזאת, והביא גם אותה לעבוד את השם. אכן היסוד השלישי, מרום מראשון בקום מקדשנו, נויו של עולם, המקום אשר נבחר לשיכון השכינה, והעיר אשר נבחרה להיות מקדש מלך עיר מלוכה, גם בהם אנו מגלים את אותו המהלך. זכינו ברוך השם ועומדות רגלינו בתוך ירושלים עיר הקודש. אני חושב זה גם דברים הפשוטים. אמרתי שהחוויה הזאת של להתפלל בחור וברגלים, הארץ באותה תקופה הייתה מלאה בתיירים. גם מהסיבה הפשוטה שהאנגלים לא היו נותנים אפשרות לעלות ארצה, אז היה אחד הדרכים לעקוף את זה שהתיירים הם עודדו את זה, כי הם רצו כמובן לקבל את המטבע הזר שהתיירים היו משאירים בזה, אז תיירים הם היו מעודדים והעיר הייתה מלאה תיירים, וחלק מן התיירים נשארו בארץ שלא כחוק, הוריי הם חלק מהם, הם באו כתיירים והשמידו את תעודת התייר ונשארו בארץ, וכך ניצלו מן השואה. אז העיר הייתה מלאה תיירים, הם באו לשמוע וכו' וכו'. אגב, אגיד סיפור ששמעתי מפי האיש, שמעתי את זה מברוך דובדבני. ברוך דובדבני היה תלמיד של מרכז והיה איש מחתרת, והיה שליח של הציונות הדתית אחרי השואה לבקר באירופה. אז הוא סיפר לי שהגיע לאירופה, כמו שאמרתי, פריז לא היה בחשמל, הייתה ביד אחרי השחרור, והוא פגש יהודי אחד שבור ורצות שחזר מרוסיה. אז היהודי שואל אותו, אתה מה? אמר, מירושלים. אתה מירושלים? הכרת את הרב קוק? אז הוא אמר, הייתי תלמיד שלו. היהודי התפרץ בבכי נורא. מה יש? כשהוא נרגע, אז הוא סיפר לו, תשמע, אני הייתי בשנים האלה, צדיק דלי, צדיק ה, הייתי יהודי חרשטן גדול, יהודי בעל עסקים גדולים בפולין, ובאתי לארץ. כמובן, עליתי לרב, אמרתי שלום וכו'. ולפני שנפרדנו, זה היה כמה שבועות לפני פסח, אמרתי לרב, נו, איך אני עושה עם יום טוב שני של גלויות? אז הרב אמר לי, מה הבעיה? נשארים בארץ. אני שואל אותו שאלה בהלכה, הוא אומר לי, ציונות. טוב, עזבתי אותו. שבוע לפני החג אני בא ואני אומר לו, הרב, מה לעשות? אז הוא אומר, אמרנו. עוד פעם הוא הולך. קיצר, בערב החג הוא מגיע ואומר, הרב, מה לעשות? אז הרב אומר לו, דיברנו, אז הוא אומר לו, אבל כתוב שמי שדעתו לחזור, אז הוא צריך, אמר לו הרב, מי שדעתו זה חוסר דעה לחזור. והוא הלך בית. אז הוא חשב לי, רב סיוני, אני שואל את הלכה, הוא אומר לדעתו לחזור. קיצר, הוא עשה מה שעשה, וחזרתי לפולין, ניהלתי חיים נורמליים בהצלחה, פרסה המלחמה, איבדתי את כל המפעל שלי, איבדתי אשתי ילדיי, אני ערירי כמו שאתה רואה אותי, ככה באתי מרוסיה. עכשיו אני שואל אותך, זה היה דעה או חוסר דעה? אני מביא את זה רק לדוגמה, לאותם יהודים שבאו לירושלים, ואליהם הוא כנראה גם דיבר בדבר הזה. אני אינני יודע איך לפרש את זה רציונלית. מה זה לך זה, כי לא לכל היהודים הוא אמר דברים כגון אלה. יושב אחד מגדולי ישראל שבא ואמר לו, נו מה אפשר לעשות? אמר לו, הרב, תן לי את הדרכון שלך. אחרי יומיים הוא החזיר לו את זה עם חותמת של המנדט שמותר לו להישאר בארץ. אז היו כמה פעילויות כגון אלה. על כל פנים, לאנשים האלה הוא אמר, זכינו ברוך השם ועומדות רגלינו מתוככי ירושלים עיר הקודש, לא רחוק מהר הבית, לא רחוק מהכותל המערבי, שרים מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו. הנה שוב גילו לנו חז"ל, כי דווקא בירושלים נמצא אחד משלושה פתחי הגיהינום. ועוד שנינו במסכת עבודה זרה, אמר רבי עקיבא, כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה ועץ רענן, דע שיש שם עבודה זרה. כי הרי כך כתוב במקראות, ובתוספות הביאו שאלת הירושלמי, כיצד איפה בנו את בית המקדש, על הר הבית? והתשובה היא, על פי נביא נבנה שם. אז מה זה מתרץ את העובדה? והנה אפשר לבאר שנביא העיד להם, שנתגלה לו שעל הר הבית לא עבדו עבודה זרה. אבל פשטות הדברים היא שהנביא הוא שהורה להם שזהו המקום אשר בחר השם, ואין בכוחה של תומת עבודה זרה שהיא בידי אדם לשנות את הבחירה במרום, את הבחירה שבידי שמיים, ומשם בוקע ועולו עולה אורו של עולם. זאת אומרת שוב, בנקודות הקדושות ביותר, יותר מזה, הרי הגמרא מדברת על כשארוונה היבוסי ביקש למנוע את הפיכתו של הגורן שלו למקדש, הוא קבר שם גולגולת. דבר מעניין, אמר לי מאיר בן דוב הארכיאולוג, שכשחפרו בהר הבית או בשוליים שמה, מצאו שרידים של קברות מימי היבוסי. זאת אומרת שיש למסורת החזלית הזאת גם ממצאים שנותרו עדיין בשטח מדבר כזה, אלא אי אפשר לחפור לגמרי בדבר הזה. על כל פנים, ניסו בכל מיני פטנטים להכניס איזה דברים המעכבים את האור של המקדש. וכך נאמר בזוהר, וזה הזוהר היסודי בכל הסוגיה שלנו, דלת נהורה אלא דהאו נפיק מגוח השוחה, אין אור אלא זה שיוצא מתוך החושך, ולת טוב אלא אהו נפיק מגו בישה, ואין דבר טוב אלא מי זה שבא מהרה. ובמדרש רבה דרשו חז"ל פסוק קשה באיוב, מי ייתן תמא מטהור, לא אחד, כגון אברהם מטרח, חזקיהו מאחז, ישראל מעובדי עבודה זרה. מי עשה כן? מי ציווה כן? לא יחידו של עולם. זאת אומרת, יש פה איזה פרדוקס שהוא לא ניתן להסבר, אבל הוא קיים, והקיום שלו חולף ועובר בכל היסודות החשובים של ההיסטוריה היהודית ושל המחשבה היהודית. ומכאן שככל שקשורים ודבוקים יותר ביחידו של עולם, יכולים להעלות טהור מטמא. וכמידת עילויה של דרת הקדושה, כך היא מסוגלת להעלות יותר מהשיקוע בעמקי קליפות הטומאה. ולכן ארץ ישראל שנאמר בה, הנה השם אלוקיך בא בראשית השנה ועד אחית שנה, ארץ הקודש היא נחלת השם, כוח מטהר יש בה, כוח מקדש יש בה, וירושלים עיר הבחירה הופכת פתחו של גיהינום לפתחו של גן עדן. ודאי שיש שם פתח של גיהנום, אבל הוא נמצא שם כדי שאתה תהפוך אותו. ויעשה מדברה כעדן וערבתה כגן השם. ומקום מקדשנו שעליו נאמר והיו עיניי וליבי שם כל הימים, הלכה פסוקה היא לגביו, שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. וכשם שיפה היה כוח הקדושה הזו גם לגבי העתיד, כך היה כוחה רע מתגבר גם על העבר, אותו עבר בעייתי. מקור שלוש קדושות היסוד האלה, הרמות והניסאות, הוא לא מקור קדוש, אך כוחה של כנסת ישראל וכוחה של ארץ ישראל להפוך את התומעה לקדושה עליונה. קדושת הארץ פועלת בתדירות, וכוח העיכול של קדושה זו מתגבר מאליו, והארץ מתנערת מתומתה, ושפע אור מופיע ומנהיג את העולם כולו. לפיכך, אם נתקלים אנו לפעמים במרידה רוחנית, וכאן הוא עבר כבר ליסודות כנראה אקטואליים, והוא הכיר אז את העולם של הסתדרות העובדים ושל כל החילוניים, שבר רוח וטמטום לב, ולנגד עינינו מופיעים בני המלך לבושים בגדים צועים על יאוש. ברית קרותה היא לכנסת ישראל, שפגמים אלה לא יתאמו את ישראל תומה גמורה להחיתם חס ושלום במקור החיים האלוקיים. הוא רמז יותר מזה, הוא רמז שזה אולי תהליך שהוא חלק מן המשיחיות, שכדי לצאת ממצרים, כדי לקבל רכוש גדול, כדאי להיאבק, כדי לנצח במאבק הזה. אז זוהי הדרך. עוצם חוסנה וגבורתה של קדושת ישראל וקדושת הארץ הם שיביאו לידי גילוי שפעת אור שמסתתרת בתוך המחבואים והקלקולים, והקודש יושב על כנו. ועוד ישמעו כל מורדי ארץ, עוד יאזינו כל כופרי תבל. זה הוא דיבר בזמן שהשלטון הקומוניסטי כבש חצי עולם. ישובו כל אשר בהם ניצוץ חיים, יתעלו מתחתיות ארץ, ירומו אומללים בירקתי בור, ולכל שופר של משיח הנהדר בקודש יחזרו הנשמות התורות המרוחקות ביותר. יבואו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, וישתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. אמרתי כבר כמה פעמים שבתקופת יפו אני חושב ברנר מצא את רב צבי יהודה ואמר לו, למה אבא שלך התקיף אותי במאמר פלויני? אז הוא אמר, מי אמר לך שאבא שלי כתב את זה? הוא חתם שם בשם עת. אמר ברנר, תשמע, מאמר אגותי שמסתיים בפסוק, והפסוק הזה הוא בומבסטי כזה, שבו מקופל כל המאמר, רק אבא שלו יכול לכתוב. מה הוא עשה פה? הוא לכאורה אמר פסוק, העובדים בארץ אשור, הנידחים בארץ מצרים, ושתחו לשם בהר הקודש בירושלים. הוא כלל פה את כל הדרשה שלו. הוא דיבר על העובדים בארץ מצרים, הנידחים בארץ מצרים, שהיו נידחים כל כך רחוקים, והמאמר שמצרים הוציאו אותם. הוא דיבר על אשור, איך כתוב בתהילים פי ג' בני עמון ולוט, גם אשור נלווה עמם. אז יש איזו זיקה בין בני מואב עמון ואשור. אז באשור אולי מקופל היסוד של בית דוד, במצרים מקופל היסוד של העלייה ממצרים, והשתרבו לשם בהר הקודש בירושלים, זה היסוד של המקדש. אז בפסוק שהוא יכול להתפרש ככה רק כאיזה דברי לעולם צריכים לסבר בדברי נחמה, הוא כלל את הדלשות שהוא ביקש לומר על הערכים הללו שאנחנו מדברים בהם. הרעיון הבסיסי של מחשבת הקבלה על העלאת הניצוצות, זה הרי למעשה היסוד. זה היסוד שאם הוא היה צריך לדבר ברמה למקובלים, היה מבטר על כל הזה, והיה אומר עלת ניצוצות. כי מה זה בהינצלו את מצרים? כשאתה מעלה את הניצוץ ואתה לוקח אותו אליך, אז הוא נשאר בלי רוח חיים, אז הוא מת. להעלות את הניצוצות, זאת אומרת, לקחת את החיות שיש בדבר הזה, לגייס אותו ולעשות אותו חיובי. אלא הוא, כיוון שאמרתי שהוא דיבר אל ציבור לא הומוגני, אז הוא לא יכול היה להשתמש בזה, אז הוא עטף את זה. זה היסוד שמה שאנחנו תמיד מדברים, שהוא מה שהרב אמר על המהר"ל, אנחנו נגיד על הרב קוק. הוא אמר על המהר"ל שהוא הוא מקובל בעל סגנון פילוסופי, וזה בדיוק ההגדרה שלו. הוא מקובל, אלא לא משתמש בשימושי לשון קבליים כדי לא לדחות את האנשים שרחוקים מן הדבר הזה. אז הוא לא השתמש בסגנון הזה, אבל כאן מתנסח בשמועה בסגנון הגותי דרושי, מבלי להשתמש במונחים קבליים. כך ביציאה ממצרים, מבלי להשתמש בנוסחת היסוד של וינצלו את מצרים, ובספרי קבלה, יש פה אחד הדוגמאות, שם דיברו על וינצלו את מצרים ביסוד הזה. כך אף בתולדות בית דוד, האותים ערפל מאז המערה בסדום, ושוב בעולת ראייה יש התייחסות לדבר הזה, וכך גם במהותו של הר הבית העומד במרכזה של ארץ ישראל. קרוב לומר שדברי הרב היו מכוונים גם לתיירים עולי הרגל שהגיעו לארץ ישראל ובאו להתפלל בחורבה, והוא ביקש להעיב עליהם את מעלת ארץ ישראל. אבל אז הוא עשה את כל המערכה הזאת, כולל גם את המועד שהוא עמד בו, כולל גם את המקום שהוא עמד בו, וביקש להעמיק את ההבנה הזאת ביסודות הללו. עד כאן מה שנוגע לשיחה. אני סבור הייתי, כמו שנהגנו תמיד בסוף הזמן, שצריך להתחיל לעשות חתיכת, לא סיכום, אבל הנחיות, מה צריכים לעשות בבין הזמנים. אבל אני רואה שחלק גדול מהציבור כבר החליט לעשות את זה לבד. על כל פנים לא להימצא פה, אז מה? אני יודע שיש כאלה שיתחילו לצחוק, אבל זה מתחיל כשהאימא מבקשת להוריד את הזבל. אתה בא, אתה היית חורף שלם בישיבה, נראה אותך עושה משהו, שהוא הילר, שזה אחר קטן תלשית, אלא מה פתאום אני? בסדר, למדת, מזה שלמד תורה, על זה הרי אומרים, מה נעים מה עשה ואיך הוא מתנהג. וכשאתה יורד במדרגות, ואתה פוגש את השכן, ואתה לא מקדים לו שלום, הסנוב הזה. באמת בישיבה לא יודע להגיד שלום, גם אם הוא צעיר ממך. זה הנהגה של בני תורה. ואני כבר לא מדבר על הנהגה של בני תורה בשמירת ההלכה בבית. יש עסק עם שמיטה, יש עסק עם ספיחין, יש עסק עם אוצר בדין. אתה לומד בישיבה, אתה לא יודע, הם לא לימדו אותך שם עצר בתנהג. ומה לעשות, מהשנה זה מורכב, סיפור עם בדיקת חמץ, ביום חמישי בלילה שריפה באיזה שעה, תגיד. וכשיגיעו להגדה, אז מזה שאתה תגיד חתיכת גימטריה, אז לא יצאת ידי חובה. לתפוס את הבעיה בקרניה, בסדר, יש לך עכשיו עוד שבועיים, גם בעזרה. טיולים, זה נשאיר לשבוע שאחרי פסח. כשבבית הילדים נרתמים לעבודה ואתה הולך לטייל, לא אגוד. למדת כל החורף, נכון? מגיע לך ישר כוח. אז לכן, מה? אז לכן אתה לא תתה שכם לעבודה בבית? את הכיסים שלך, את הכיסים במעיל החורפי, תלית במעיל, צריך לבדוק חמץ, זה מקום שמכניסים. כמה פעמים תפסת בו חתיכת ביסקווית, וישרת את זה בכיס של המעיל. עכשיו קיץ, תלית את זה בפנים. זה מקום שמכניסים בו חמץ. צריך, אני חושב, מצד הדין, להוציא את המעיל, לקחת מברשת ולנקות לאור הנר, או לא כל כך בעייתי. אז בסדרה מוארת, הרי למדו פה הלכות בדיקת חמץ. שלא לדבר על כל הדברים האחרים. אז כיוון שמי שנמצא פה מסתובב הוא חכם, אז אומרים לו, חכים הברמיזה.